מתקדמים מאוד, אנחנו בפרק נ"ו, עלו 56 בעמוד קס"ו. כן, כלומר התחלנו כבר את הפרק. דיברנו בפרקים הקודמים על מספר מאמרים של חז"ל, שמהם היה מקום לחשוב שהתורה, או על כל פנים מצוותיה של התורה, מתבטלות בזמן מן הזמנים, או מצטמצמות, ואת כל המקורות האלה המהר"ל ביאר. עכשיו הוא דן מבחינת המציאות. מבחינת המציאות אנחנו רואים שלימוד התורה, הבנת התורה, ירד. זה מין קטסטרופה כזאת, לפחות איך שהמהר"ל מנתח את בני דורו, הוא אומר, אין יותר חוכמה, אין יותר תורה, איך זה יכול להיות? הרי אם התורה היא נצחית, מלבד זה שהיא מחייבת מבחינת התוקף שלה לכל הדורות, היה צריך להיות שהיא תהיה נלמדת ומובנת על ידי היהודים במשך כל הדורות, והנה אנחנו רואים שיש נפילה עצומה, איך זה יכול להיות? וכאן אנחנו דנים בכל הסוגיה של שכחת התורה. האם התורה יכולה להשתכח? אבל נקרא בפנים. אמנם קראנו כבר את העמודה הראשונה, אבל אני חושב שזה לא יזיק אם נקרא אינה שוב. אחר שבארנו, יש לשאול למה לא הגיע אל התורה שהיא נצחית מה שראוי אל הנצחית. כי הדבר שהוא נצחי עומד קיים בלי שינוי. הנה, אתם רואים, יש פה טעות דפוס. כתוב בלי שינוי. כן. אז אני אכתוב עם יוד, לכאורה. טוב. ומצאנו כי התורה יש בה שינוי, כי אין הדור הזה יודעי תורה כמו שהיו הדורות הקודמים. וכאילו נשתכחה התורה מישראל. ימי המהר"ל מפראג הם תקופת המעבר בין מה שנקרא בספרות של תורה שבעל פה, תקופת הראשונים ותקופת האחרונים. בדיוק על התפר הזה נמצא המהר"ל מפראג. כבר, בעצם הוא כבר תחילת האחרונים, אפשר לומר. בדורו של המהר"ל מפראג נכתב ספר חשוב ביותר, ושמו השולחן ערוך של רבי יוסף קארו, שמהווה בעצם המעבר מתקופה לתקופה. והמהר"ל מתלונן, הקדמונים ידעו תורה, אנחנו לא. איך זה? זה היה בזמנו של המהר"ל. אתה שואל מתי היה זמנו של המהר"ל? עכשיו אתה נזכר. המהר"ל נפטר בשנת 1600 ומשהו. העיקר הפעילות שלו זה במאה ה-16. בסדר. ארבע מאות חמישים שנה. הוא בפרק תולין. אמר רב, אז כאן אנחנו דנים מה אמרו רבותינו על שכחת התורה. האם הדבר הזה אפשרי, מה משמעותו וכדומה. יש אפילו, אפשר לומר, דבר מעניין. האדם הוא יצור שוכח, נכון? זה אחד מהתכונות של האדם. כלומר, האדם איננו בעל זיכרון החלטי, אלא יש תכונה בנפש האדם שהוא שוכח. אם התורה ניתנה לבני האדם, אז מי שנתן לנו את התורה ידע שהיא תשתכח. כלומר, התורה ניתנה על דעת זה שהיא תשתכח. אמת או לא? או שהיא תשתבש.
טוב ששוכחים דברים.
אז זאת אומרת, זה טוב ששוכחים דברים. כן. כלומר, יכול להיות שיש אפילו ערך לשכחת התורה, ככה זה מאפשר באופן סמוי את התפתחותה. כלומר, זה אומר שבמהלך הדורות תעשינה טעויות, והטעויות האלה רצויות לפני נותן התורה. הוא רוצה את הטעויות האלה. יכול להיות. האם על ידי זה נצדיק כל דבר? אני לא יודע. אבל יש משמעות גם לטעויות. אתן לכם דוגמה פשוטה ביותר. כתוב בתורה, יום תרועה יהיה לכם, זיכרון תרועה מקרא קודש. זה נאמר על ראש השנה. אז מכאן למדו שצריך להריע. איך מריעים? בפשטות בשופר. אז איך מריעים? מה זה הקול הזה נקרא תרועה? תקיעה, אני יודע מה זה. תקיעה זה מאוד פשוט לזכור, למה? זה קול פשוט. זה אי אפשר לשכוח. מה שאין כן, תרועה שזה קול שבור. איך שוברים את הקול? יש כמה אופנים. אפשר לשבור את זה בשלוש פעמים, טו, טו, טו. אפשר הרבה. אפשר תערובת. טו, 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 טו. הכל, נכון? יש, אם כן, מה שאנחנו מכנים, תירועה, שברים תירועה, שברים, יש כל מיני אופנים. ואומר רבנו הרמב״ם, שכחנו. משתי סיבות, הוא אומר, אורך הזמן וצרות הגלות. כלומר, יש גורם אובייקטיבי, הזמן עובר, גם אם לא היו צרות הגלות, דברים נשכחים. כמו שלמשל תמונה שנמצאת במקום רחוק, אז היא מטושטשת. ויש צרות הגלות, שזה כמו שביני לבין התמונה, אפילו הקרובה, יש כל מיני מסכים ומיסוכים שמפריעים, עשן וכדומה. אז אומר הרמב״ם, שכחנו. ולכן, מפני הספק, אנחנו תוקעים גם תשרת, גם תשת, גם תרת. כדי לצאת ידי חובת כל האפשרויות. וככה אומר הרמב״ם. והאריזל, והאריזל אומר, אתה יודע, כשתוקעים בתשרת, זה עושה בלגן אדיר למעלה. כל המלאכים שמה מתחילים להשתולל. אתה אחר כך עושה תשת, מלאכים אחרים באים לעומתם ועונים להם. אחר כך עושה תרת, בכלל קבוצה שלישית של מלאכים נכנסת לזירה, עושה שלום ביניהם. וכאן אני שואל, לכאורה שני שליש מהמלאכים הם מלאכי טעות. כי רק אחת מהתרועות היא הנכונה, שתי אחרות טעות, נכון? אז איך זה יכול להיות? אלא הכוונה שיש סדרים רוחניים שצריכים להתגלות במהלך הדורות, והטעויות מזדמנות על מנת שהסדרים האלה יתגלו. או אם תרצו, לפי הטעויות שלנו, מסתדרים העולמות העליונים. זה מתאים לשיטת, אם נאמר כדעת הרמב״ם, שאנחנו תוקעים שלוש תרועות מפני הספק. אוקיי? לא כדעת רבנו ההיגאון, שאין פה טעות וכו'. כן, בבקשה, אדוני?
לפי זה יכול להיות שהרבה דברים אנחנו עושים היום שהם בטעות, למרות שאנחנו חושבים שהכל עשר.
אתה אומר, יכול להיות שיש הרבה דברים שאנחנו עושים היום שהם בטעות, למרות שאנחנו חושבים שהכל עשר. אכן, הרי אנחנו בני אדם, ובני אדם עשויים לשכוח, עשויים לטעות. לכן סביר מאוד, מתקבל מאוד על הדעת, שהרבה דברים שאנחנו עושים הם בטעות. אבל הקדוש ברוך הוא מכיל את שמו גם על הטעויות שלנו. כן, אתה אומר? אני יכול להביא לך דוגמה אפילו. סליחה. יש, למשל, מי עולה ראשון לתורה?
מעיקר הדין החכם.
מעיקר הדין החכם, נכון? לא הכהן. כלומר, אם יש כהן חכם, אז מעלים אותו ראשון. אבל, סתם ככה, החכם של הקהל הוא זה שעולה, ולא הכהן. נכון? עכשיו, בטעות התרגלו להעלות תמיד כהן, אפילו עם הארץ, אפילו שבקהל יש אחד מגדולי הדור, נכון? למה עשו כך? דרכי שלום. זאת אומרת, מה זאת אומרת דרכי שלום? כדי לא לעורר בעיות, נכון? זה טעות. כלומר, הטעות קיבלה גושפנקה מפני דרכי שלום. עכשיו, לטעות הזאת יש ערך גדול. היא הצליחה להשריש בתוך לב העם את התודעה של הכהונה. כלומר, זה מה שנתן ליהודים לחשוב, כהונה, זה גדול, אפילו עם הארץ הזה, האידיוט הזה, עולה לתורה לפני הרב הגדול. לא, אז סימן שכהונה זה חשוב. כלומר, היה איזשהו תפקיד חיובי לטעות. מובן?
אתה לא יכול להגיד את זה כאן לכל, יש עוד הרבה דברים שם.
הבאתי דוגמה. סליחה, ביקשת ממני דוגמה.
דוגמה, אבל הדוגמה לא מושלמת.
למה? היא מושלמת מאוד, הדוגמה.
לא, מה אתה מתמלאת ראשון הכובע, מה תגיד פה, זה טעות? יש כל מיני דוגמאות שם במשנה, בגלל דרכי שלום.
לא. דרכי שלום שם מלכתחילה תקנו כך. מה שאין כן לגבי הכהן, שזה היה בהתחלה טעות, ואז הוסיפו מפני דרכי שלום. זה היה הכוונה. כן, בבקשה, רצה להגיד משהו.
אני חושב שזה יפה שבתורה יש דברים שהם בכוונה
חדוש, שאנחנו נתאר,
וזה בעצם יזה יאמן.
נאמר ככה, בתורה ניתנה האפשרות לטעות. יש כמה דברים כאלה. למשל, יש מספר מקומות בתורה שמשתמעים כשתי רשויות. למשל, ויאמר אלוהים, נעשה אדם. שם רבים. אז המדרש אומר, שמשה אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני כותב פה, אני נותן פתח למינים לטעות. למה אתה אומר לי לכתוב ככה? אמר לו הקדוש ברוך הוא, הרוצה לטעות יבוא ויטעה. מי זה המשפט הזה? הרוצה לטעות. נכון, יש שיקול לקדוש ברוך הוא, למה הוא כותב נעשה, ללמד דרך ארץ שצריך להתייעץ וכו'. אבל זה שווה שהרוצה לטעות יבוא ויטעה? כנראה שזה שווה. כנראה שיש עניין שתהיה הטעות גם במהלך הדורות. טוב, אז איפה היינו? אז שכחת התורה, כן? שהתורה עשויה בחלק להשתכח. יותר מזה, כתוב צור ילדך תשי. הקדוש ברוך הוא, אז אפשר להגיד לך, אתה שוכח את מי שילד אותך, צור ילדך תשי, או שהוא ילד אותך שוכח. ותשכח אל מחולליך. עכשיו, זו שאלה גדולה, מה זה בכלל נאמנות לתורה? מה זה נאמנות? אפשר לומר, תשמע, יש תורה אמיתית, זה מה שמשה רבנו קיבל, נקודה. עכשיו, כל העבודה שלך עכשיו, זה לעשות מחקר של ארכיאולוגיה רוחנית, כדי לברר מה הייתה כוונת משה כשהוא קיבל את הדברים האלה. או מה הייתה כוונת התורה בימי משה. וכל מה שסוטה מזה הוא לא אמת. אם נקבל את החשיבה הזאת, שהיא החשיבה אגב הקראית, הקראים חשבו כך, שבעצם יש משמעות מקורית לפסוק, ורק אם אתה יודע בדיוק מה זה אמר בימי משה, רק זה אתה צריך לעשות וכו'. אבל אם נאמר, אם נקבל את השיטה הזאת, יוצא שהקדוש ברוך הוא עשה שירות גרוע מאוד לעם ישראל. הוא נתן להם תורה, שבהכרח תשתכח. כי ככל שהזמן יתקדם, אנחנו נתרחק יותר בזמן ובמנטליות ובתרבות ממה שהיה בימי מתן תורה. ואז בהכרח שאנחנו לא נבין את מה שהתורה אומרת. אז איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה, שאי אפשר שלא נשבש אותה. אלא אם כן נאמר, מה שהוא האמת, שהקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה שבעל פה. מה זה תורה שבעל פה? שדברי הקדוש ברוך הוא מתחדשים בכל דור ודור דרך פיותיהם של חכמי ישראל. ואז יוצא שהקדוש ברוך הוא נותן את התורה בהווה, עכשיו. כן? ברוך אתה השם נותן ולא נתן התורה, נותן התורה, כי הוא נותן אותה גם עכשיו. וזה מה המשמעות של הביטוי, וחיי עולם נטע, מכל התוכנית. מה זה נטיעה? נטיעה זה דבר שהולך וגדל. כלומר, שמים אותו במקום אחד, זה קבוע. זה לא יזוז מפה, זה לא ילך למקום אחר. זה יישאר כאן, אבל זה יגדל. אז זה התורה שבעל פה. כן.
אם יש
טעות
עם הדורות, ואחרי זה
עולים
עליה, אז מתקנים.
אם יש טעות במשך הדורות, ואחר כך רואים שהייתה טעות, אז מתקנים. בדרך כלל, לא תמיד. לא תמיד. לפעמים אומרים, תשמע, נכון, הייתה טעות, אבל תשאיר את זה.
בסדר, אבל ייקח יום טוב שני של גלויות. זה טעות ביסוד לא היה.
לא, יום טוב שני של גלויות זה לא היה טעות, זה היה ספק. זה משהו אחר.
ספק, בסדר. אבל היום הספק מוברר.
היום הספק מוברר, אין ספק, אבל יש תקנה דרבנן. כלומר, היום...
אתה יודע שזה טעות.
סליחה. הגמרא אומרת במפורש. יום טוב שני של גלויות זה כבר לא ספק. כבר בזמן הגמרא זה הפסיק להיות ספק, ואף על פי כן, האמוראים אמרו להמשיך את זה, משום יזהרו במנהג אבותיכם, נכון? זאת אומרת, יש מצווה דה רבנן לקיים אותו יום טוב שני של גלויות. יוצא שיום ראשון דה אורייתא ולא מספק, יום שני בדה רבנן ולא מספק. נכון? זה כבר לא ספק עד היום, כמו שהיה פעם. נו, אז מה?
לא, עלו על טעות.
לא עלו על טעות, אני מצטער.
בהתחלה הספק, בסדר. ספק עצמו עשו פעמיים, בגלל ספק. תקרא לזה ספק.
רגע, זה שעשו ספק, זה דיני ספקות, סליחה. כן, ואז היו צריכים להחליט, התברר הספק. ואז היו צריכים חכמי המוראים להחליט, האם להמשיך את זה או להפסיק את זה. החליטו להמשיך, אז זה כבר לא טעות. זה ברור.
אבל התברר לך טוב, אז למה להמשיך?
אז אתה שואל למה... אתה שואל עכשיו שאלה חדשה, מדוע האמוראים החליטו שיהיה יום טוב שני של גלויות? שעל זה יש לי תשובה גם. לא, הם רצו שאנשי הגלות, אנשי הגולה, ידעו שהם בגלות. זו הסיבה. אפשר להדליק את המזגן, זה מאוד יעזור. כן? יפה.
טוב, אז אני אקשה עליך על ראש השנה פה בארץ ישראל.
אז אתה שואל למה יש ראש השנה יומיים בארץ ישראל? זה על פי הקבלה. צד האמת. כן, הרי עד ימי רבנו אפרים עשו פה רק יום אחד. נכון? טוב. דרכי שלום. אנחנו רואים היטב בשני יהודים, לאן הן מובילות, דרכי שווה תהליך, ומלבד זאת כהנים מיועדים לתפקיד הרבה יותר קדוש ומשמעותי מאשר לקרוא בשבת בתורה. את זה העם שכח. אם היה זוכר, היה קמע ובונה. טוב, אחד עם הדעות שלו, ופה ושם. טוב, אז בואו נמשיך עכשיו בגמרא על רקע הדבר. אחר שבארנו יש לשאול למה לא הגיע אל התורה שהיא נצחית מה שראוי לה נצחית, כי הדבר שהוא נצחי עומד קיים בלי שינוי, ומצאנו כי התורה יש בה שינוי, כי אין הדור הזה יודעי תורה כמו שהיו הדורות הקודמים, וחילו נשתקחה תורה מישראל, ובפרק תולין במסכת שבת דף קוף למדחת עמוד ב', אמר רב, עתידה התורה שתשתקח מישראל, שנאמר ויפלי השם את מכותיך. האמת היא שבפסוק לפנינו כתוב ויפלה. בסדר. ויפלה השם את מכותיך. מה זה ויפלה? אז אמרו, הפלאה זו איני יודע מהו. כשהוא אומר, לכן הנני יוסיף. להפליא את העם הזה, הפלא ופלא, ועבדה חוכמת חכמיו ובינת נבוניו תסתתר. ואומר, הפלאה זו תורה. זאת אומרת, מה זה יפלה השם את מכותיך? שהתורה תשתקח. תנו רבנן, כשנכנסו חכמים לכרם ביבנה, יפלה זה הכוונה משהו מיוחד במינו, כמו אפליה, שאתה מבדיל משהו. מה הבעיה? אתה שאלת מה פירוש המילה להפלות.
כן, בקונטקסט.
אז הכוונה מכה מיוחדת, ויפלה השם את מכותיך. מה כל כך מיוחד במכה הזאת? שהיא שכחת התורה. בסדר? ואיך יודעים שהפלאה זה שכחת התורה? מביאים פסוק מהנביא. להפליא את העם הזה, הפלא ופלא, ועבדה חוכמת חכמה, ובינת נבוניו תסתתר. אז אם כן, הפלאה זה מדבר על שכחת התורה. מה שהיה להוכיח.
אז זה מוזר, כי הפלא זה אחד משמותיו.
פלא הכוונה דבר מיוחד. עכשיו אתה אומר, זה גם אחד משמותיו של הקדוש ברוך הוא, אני לא יודע איפה לקחת את זה, אבל נגיד. זה אומר שהקדוש ברוך הוא מסדר גם שכחה, כחלק מפעילותו. יש אפילו דבר יותר חריף מזה. המהר"ל, עד כמה שאני זוכר, לא מביא את זה, אבל זה בירושלים. השאלה היא מתי הובקעה חומת ירושלים. במשנה, במסכת תענית, כתוב שהבקעת החומה הייתה בי"ז, לא, לא הבקעת החומה. כן, הבקעת החומה. הבקעת החומה הייתה, מה? המשנה אומרת שהפקעת החומה הייתה בי"ז בתמוז. עכשיו, בספר ירמיהו, כתוב, בספר מלאכים, סליחה, כתוב שזה היה בתשיעי בתמוז. אז התלמוד הבבלי מתרץ מה שאתה רצית לומר. זה בית שני, זה בית ראשון. ובית שני היה בי"ז בתמוז, בית ראשון בתשיעי בתמוז. זה דעת הבבלי. הירושלמי אומר לא. גם בבית ראשון, זה היה בי"ז בתמוז. ומה שכתוב בנביא תשיעי בתמוז, זה הנביא התבלבל. מעניין. הנביא, שימו לב לביטוי, הנביא התבלבל. ואז מביאים שם משל כדי להסביר את זה. משל למלך שהיה כותב חשבונות. כן, המלך הוא עסוק מאוד, זה, לכתוב חשבונות זה דבר מאוד מאוד אחראי, צריך לא להתבלבל. הוא כותב חשבונות, ותוך כדי כתיבה אומרים לו שבנו מת. התבלבל, כתב אחרת. אז אומר זה כבר בלבול בנבואה, למעלה. אהה, מעניין מאוד. למה? ברור שזה אומר שהנבואה כוללת בתוכה את הבלבול. ואני אסביר מדוע. ואני אסביר את זה על דרך משל. לא על דרך משל, על דרך ההסברה פשוטה. יש משימה לאדם, והלכת בדרכיו, להיות דומה לקדוש ברוך הוא, נכון? מהו רחום? אף אתה רחום. מהו חנון? אף אתה חנון. נכון? צריך להידמות למידותיו של הקדוש ברוך הוא. עכשיו, כשהקדוש ברוך הוא גם חכם, נכון? הוא לא עושה טעויות. אז מה הקדוש ברוך הוא חכם ולא עושה טעויות? אף אתה צריך להיות חכם ולא לעשות טעויות. עכשיו נגיד שאתה מגיע למצב של בלבול, של משבר. יש לך שתי צרות. א', עצם המשבר, הצרה. ויש עוד בעיה נוספת, שאתה מפסיק להיות דבק במידותיו של הקדוש ברוך הוא. אמת? אז זה צרה כפולה. כי הקדוש ברוך הוא לא עושה טעויות, ואני עושה. אז זה הפסקה. אני מפסיק להיות דומה לו. עד עכשיו הייתי דומה לו. אבל עכשיו שאני בבלבול, אני מפסיק להיות דומה לו. נכון? זה זה. עכשיו, אם כן, יש פה שתי בעיות. יש המשבר, ויש הפסקת הדבקות במידותיו. מה עושה הקדוש ברוך הוא? כדי להציל אותנו מהצרה השנייה, גם הוא עושה טעויות. כדי שנוכל להיות דבקים בו דרך המידה הזאת. כלומר, מה הוא עושה טעויות, אף אתה עושה טעויות. אז בסדר, אז הדבקות ממשיכה. מובן? כן, בסדר. אז בכל מקרה, גם כשהקדוש ברוך הוא רחום בכוונה, זה לא רחום כמו הכוונה שלך. אז זה לא כך משנה. בכל מקרה, זה לא דמיון אמיתי. אבל משהו מזה יש. בסדר? אז זאת אומרת שריבונו של עולם בחסדו הרב מוכן שנבואתו תהיה נבואה מבולבלת, על מנת שגם במצבי המשבר תהיה דבקות של האדם בו. עד כאן מובן? טוב, כן.
ההסבר הזה מעניין לך, אבל
למה לא? בוא נחזור על השאלה שלך, כי היא שאלה יפה. אתה אומר, צריך להידבק במידותיו של הקדוש ברוך הוא. להתבלבל זה לא מידה, או נגיד ככה, זה מידה רעה. נכון? זה מה שאתה מתכוון. זאת השאלה שלך?
מידות זה רחום.
מידות זה מידות טובות, ולא מידות רעות. זה מה שאתה מקשה, נכון?
בלבול זה משהו בשכל, זה לא משהו בתכונה של הנפש האדם.
למה? זה לא מידה? להיות מבולבל? יש מי שמבולבל, יש מי שמרוכז. זה שני דברים. מה הבעיה? אבל אני רוצה לענות על השאלה הזאת. האם, כלומר, להגיד על הקדוש ברוך הוא שהוא מבולבל זה לא יפה, נכון? זה גידוף. לא יפה להגיד דברים כאלה. שאלה, האם להגיד על הקדוש ברוך הוא שהוא רחום וחנון, זה בסדר? באופן אבסולוטי זה גם לא בסדר. כן, מסביר לנו הכוזרי, מאמר שני, שכל מה שתאמר על הבורא, הן לחיוב, הן לשלילה, זה לא נכון. אלא שהלשון שלנו מתירה לעצמה להשתמש בביטויים שהם אצלנו חיוביים ולייחס אותם לבורא, כי זה מרומם את האדם. אבל מצד האמת, גם זה לא נכון. וגם זה לא נכון. אבל אם יש שיקול שבגללו יהיה ראוי לומר ביטוי שהוא בדרך כלל גנאי, להטיל אותו בהתנהגות של הקדוש ברוך הוא, למשל כדי שתהיה שותפות של האדם בה, בדבקות, במידות האלוהיות, אז נעשה את זה, נכון? מובן? אז שאלתך עזרה לנו. תראה, בבקשה. איך אפשר להבין מה זה נביא שקר על פי זה? באמת זה מקשה מאוד. זה מקשה. זה אחד מהדברים שמקשים עלינו. כן, בבקשה.
זה לא מסוכן להגיד שהקדוש ברוך הוא טועה?
האם זה לא מסוכן להגיד
שקדוש ברוך הוא טועה? כן. האדם טועה מול הרב, מול אשתו, מול ילדים, יגיד הקדוש ברוך הוא טועה, אז אני לא יודע.
נכון, יש סכנות באמירות האלה. אבל תדע, אתה מזכיר לי משהו, אתה מזכיר לי משהו שאמר פעם הרב שלמה קרליבך. מה יעשה אדם שרואה שאשתו עשתה טעות?
יעביר.
לא, הוא אומר צריך להגיד לה תודה. למה? כי אם לא היית עושה טעויות, אז היית מלאך. ואם היית מלאך, אז היית בשמיים ולא היינו מתחתנים. בסדר? אז יש גם מעלה.
נגיד את זה היום.
טוב, זה כמו אחד אומר, אשתי מלאך, שאני אומר, כן, גם שלי לא בן אדם. טוב, איפה היינו? עתידה התורה, אם כן, זה תנור רבנן, כן? כשנכנסו חכמים לחרם ביבנה, אמרו, עתידה התורה שתשתכח מישראל. מה זה, מתי הם נכנסו לחרם ביבנה? מיד עם החורבן, נכון? בזמן המצור על ירושלים, אז הסנהדרין עברה ליבנה. ואז במקום לשבת בחצי גורן עגולה, ישבו שורות שורות כמו בכרם. זאת אומרת, זה היה ביטול הסמכות המקורית של הסנהדרין, אלא שריד של הסמכות. שנאמר, הנה ימים באים נאום השם, והשלחתי רעב בארץ, לא רעב ללחם ולא צמא למים, כי אם לשמוע דבר השם. וכתיב, זה לחימום? יכול להיות, הכל אפשרי פה. לא? איך שאתם רוצים, אני מציע כל ההצעות שבעולם. אפשר גם לשנות את ה... איך שאתם רוצים. יכול להיות שבאחרית הימים אנחנו נגיע גם לפתרון של בעיית המזגן, בינתיים עוד לא נמצאו הפתרונות האולטימטיביים. כן, תנו, אז לא צריך להבין, כי נשמע דבר השם, הוא כתיב, ונעו מים עד ים ומצפון ועד מזרח, ישוטטו לבקש, אגב, איך זה מים עד ים ומצפון ועד מזרח? אם צפון ומזרח אני יודע איפה זה, אז מה זה ים עד ים? דרום ומערב. נכון? צריך להשלים. ונעו מים עד ים ומצפון ועד מזרח. אז ים עד ים זה לא צפון ומזרח. אז מה נשאר? דרום ומערב, נכון? ים סוף וים התיכון, יפה. נכון. ישוטטו למצוא את דבר השם ולא ימצאו. זאת אומרת שיהיה מצב שלא ימצאו את דבר השם. ואז יש שלוש דעות מה זה דבר השם. דבר השם זו הלכה. דבר השם זה הקץ, דבר השם זו נבואה. אני אמרתי למצוא? אין אותו דבר, שכחתי, תורה תדעי להשתכח. יתרון השכחה שמתוך כך מגיעים להשגה גבוהה יותר כתוצאה מהצורך להעמיק ולנסות להבין שוב את הנושא. טוב, עוד מעלה לשכחה. ומה ישוטטו לבקש את דבר השם? אמרו, עתידה אישה שתיטול כיכר של תרומה ותחזור בבתי כנסיות ובתי מדרשות לידע אם תמאה היא, אם תהורה היא, ואין מבין. אם תמא, אם תהור, הרי אז הכוונה, היא הולכת עם כיכר של תרומה. כיכר של תרומה צריך לאכול את זה בטהרה, אם זה לא בטהרה צריך לשרוף. והיא צריכה לברר האם הכיכר הזאת תאורה או לא. מספרים על הדבר הזה שהיה פעם מפגש בין הבעל שם טוב לבין הנודע ביהודה, רבי בצלאל לנדאו. רבי בצלאל לנדאו בעל השאלות ותשובות נודע ביהודה, היה קרוב משפחה של הבעל שם טוב, ומדי פעם הבעל שם טוב היה מבקר אצלו. זה היה בראשית הצעדים הראשונים של תורת החסידות, זה עוד לא התחיל להתפשט הרבה, היה קצת, והוא כבר אז, בעצם ראשון המתנגדים לחסידות היה הנודע ביהודה. הוא הרגיש שיש פה איזה כיוון שלא מוצא חן בעיניו, הוא מיד התחיל לפעול נגד זה. ספרים שכן הבעל שם טוב הגיע לשם, והגיע אישה עם עוף. ישאול אם העוף הזה כשר או לא כשר. ואז תוך כדי שהנודע ביהודה מעיין בהלכות, הבעל שם טוב אומר, העוף הזה כשר. כי אין עליו רוח תומעה. זה מאוד הרגיז את הנודע ביהודה, ואז הוא הסביר על פי הגמרא שלנו מה זה עתידה תורה שתשתכח מישראל. הרי כתוב כאן שתבוא אישה עם כיכר של תרומה לשאול אם הוא טהור או טמא. ואז שואל את נודע ביהודה, למה היא צריכה לקחת את הכיכר איתה? היא צריכה לבוא לספר מה קרה, מה נגע בכיכר ומה לא נגע בכיכר, מה זה משנה איך הכיכר נראה, אפשר לדעת. היא צריכה לספר את הסיפור, אלא הכוונה שהיא תיקח את הכיכר כדי שיפסקו לה על פי רוח הקודש, ועל זה נאמר עתידה תורה שתשתכח מישראל. כן, זה היה זה עקיצות בסגנון למדני. טוב, אם תמה, אם תהור הוא בעד יקטיב. מה זאת אומרת אם תהור הוא תמה? אפשר לדעת? מה? מה?
ככה לפי מה שלמדתי דווקא מעלו את האנלוגיות אותם שתשתכח, מכיוון שמנות בנות צלופחד היה להם מעלה שהם רגישו את רצון השם באופן אינטואיטיבי כשנכנסו לארץ, זה מה שכאילו היה מעלה שלהם לגן, וזה מה שאנחנו שואפים, נכון? להגיש את הצעה שם באפן.
אני לא יודע, את כל פנים הלודה ביהודה לא התלהב מהרעיון.
לא אכפת לי מה התלהב על
הרעיון. אכפת לי מה.
אני שואל מה, האם זה לא אידיאל להגיש את הצעה שם באופן אינטואיטיבי? זה אידיאל, לא? וזה מה שבנות צרפת מסופר עליהם, לא?
אני לא יודע, אולי, לא יודע. אני בינתיים מספר מה שהלודה ביהודה אמר. אני, תראה, אני לא... לא, לא, לא מעמיק גדול, אני רק מספר סיפורים. טוב, אם אתה...
אבל לא הבנתי את הסיפור.
מה?
אז הוא רוצה לשבת לבעל שם טוב?
לא, הוא רצה לרדת על הבעל שם טוב.
אבל הוא אמר... הוא אמר לפי זה, שצריך לפי זה...
לא, אז הוא אומר שעל זה אומרת הגמרא, עתידה תורה שתשתכח, שזה נקרא שכחת התורה. שזה שיפסקו, כלומר, האישה הזאת תסתובב עם כיכר, כי היא יודעת שיפסיקו ללמוד ופוסקים על פי רוח הקודש. זה הכוונה. בסדר? טוב. זה, על זה נאמר, תשתקח תורה מישראל. זה מה שאומר הרב יהודה.
כן. שלא בקיאים
בפרטים,
זה הקיצה שלנו
לא, שהוא אומר שהוא חושב שכדי לפסוק הלכה צריך להסתמך על רוח הקודש ולא לעיין בדינים בסברות האנושיות. כן, אתם אומרים שמזה טוב שתשתכח תורה, אבל זה לא מה שאמר נודע ביהודה. נודע ביהודה אמר שזה שלילי. אתה אומר שבהתחלה זה מופיע לשלילה, ויש עניין שנתהפך הכל לטובה. אולי, אבל זה לא מה שנודע ביהודה אומר. אתם יש לכם סברות מעמיקות, אני רק יודע לספר סיפורים. מה שאני יודע, אני יודע. מה שאני מלמד, לא יודע מה אני מלמד, אני מלמד סיפורים. טוב, אם תמה, אם טהור הוא, בעדי אקטיב, מכל האוכל אשר יאכל. אלא, לדע, אם ראשון הוא, אם שני הוא, ואין מבין. הענה ממתיתיני. כלומר, מה זה אומר? אתה לא יודע אם זה כעיקר, אם זה תומעת ראשון לתומעה או שני לתומעה. גם זה אפשר ללמוד מהמשנה, מה יש לשכוח? וכו'. כלומר, יש דיון שמה בתלמוד. תניה, אמר רבי שמעון בן יוחאי, חס ושלום שתשתכח התורה מישראל, שנאמר, כי לא תשכח לפי זרעו. כלומר, רבי שמעון בן יוחאי חולק על החכמים של יבנה, ואומר שהתורה לא תשתכח. הרי יש פסוק מפורש, כי לא תשכח מפי זרעו. שימו לב, סופי תיבות של כי לא תשכח, זה דיוק של רבי נחמן ברסלב. כי, האות האחרונה זה יוד, נכון? לא, זה א', ח', זה ח', זה תשכח ח', מפי יוד, זרעו ו', נכון? זה אותיות יוחאי. זרעו של יוחאי, שרבי שמעון בן יוחאי, על ידו לא תשתכח תורה מישראל. ומה אני מקיים? ישוטטו לבקש את דבר השם ולא ימצאו. איך זה יכול להיות? הוא אומר שלא ימצאו הלכה ברורה במקום אחד. זאת אומרת, זה לא שהתורה תשתכח בכלל, אבל היא תהיה מפוזרת. ולפעמים זה יפסוק כך, זה יפסוק כך. כלומר, יהיה קושי לקבץ את ההלכות ולהכריע בהן. אבל לא שהתורה ככלל תשתכח. עד כאן דברי הגמרא במסכת שבת. טוב, אז בעצם יש פה מחלוקת בסיסית בין חכמים לבין רשב"י, האם תורה תשתכח או לא תשתכח. בואו נלמד את דברי המהר"ל מפראג על זה. ובאור זה, כי ראוי שתיקרא, אגב, מה ששאלת לפני כן, עכשיו נזכרתי, לגבי דברים שנשכחו, יש דבר מאוד מעניין. יש פסוק בפרשת תרומה, ונועדתי לך שם מבין הקירובים ודיברתי אליך, אולי נביא את הפסוק, זה בספר שמות. פרשת תרומה. ונועדתי בפרק כ"ה פסוק כ"ב. ונועדתי לך שם, ודיברתי איתך מעל הכפורת, מבין שני הקירובים אשר על אהרון העדות, את כל אשר אצווה אותך אל בני ישראל. רש"י אומר, הוו של ואת כל אשר אצווה אותך מיותרת, כאילו כתוב בלי וו. הבעיה שלפנינו, אין וו. רש"י מסביר לי שהוו פה זה כאילו שהיא לא כתובה. באמת היא לא כתובה. עכשיו, זאת אומרת שרש"י הייתה לו גרסה אחרת בחומש. וגם החזקוני מביא את הדרשה הזאת של רש"י. אז מה זה אומר? עכשיו, בכל כתבי היד של התורה שיש לפנינו, אין שום כתב יד שבו יש וו כזאת. שום. אבל אצל רש"י, בכתב יד שלו היה. בספר תורה של רש"י היה עם וו. ואז יוצא לפי זה שכל הספרי תורה שלנו פסולים לפי רש"י.
באמת הרמב"ם
כותב
שכל הספרי תורה פסולים.
מה?
באמת הרמב"ם כותב שכל הספרי תורה פסולים.
ואף דגחון. כן, יש הרבה בעיות עם זה. אז השאלה אם אנחנו בקיאים בחסירות ליטרות או לא בקיאים בחסירות ליטרות. אבל פה יש פה וב מפורשת, שעבדה. זאת אומרת שיש לפעמים שיש טעויות, כיוון שההשגחה, הייתי אומר, זה טעות שבהשגחה. הוו הזאת נעלמה כי היא עשתה את תפקידה כבר. זה יכול להגיע רחוק, אבל אין מה לעשות.
באמת הרמב״ם כותב שכל
הספרי תורה פסולים? הרמב״ם כותב שכל הספרי תורה פסולים? לא, למה? הרמב״ם לא כותב את זה.
לא,
הרמב״ם דווקא לא. לא, הוא טוען שהספר תורה שלו כשר, כי הוא העתיק אותו על פי הכתב יד של בן אשר, שהוא המבורר מכולם. נכון? הכתב יד הזה, מה שנקרא היום כתר הרמצובה, שנמצא במכון בן צבי. כן.
הוא לא אמר איזה משהו בסגנון על הספרי תורה.
לא, הרמב״ם אמר משהו אחר. הרמב״ם פוסק כדעת הריף, רבו, או רב רבו, יותר נכון, שמותר לברך על ספר תורה פסול. זה מה שאמר הרמב״ם. אנחנו אומנם לא פוסקים כדעת הרמב״ם, אבל צריך לזכור שדעת הרמב״ם היא שאפשר לקרוא ולברך בספר תורה פסול. טוב. או למשל, ולבני הפילגשים אשר לאברהם. מה אומר רש"י? פילגשם כתיב, בלי יוד. בכל הספרי תורה שלנו כתוב עם יוד. מה אתה עושה עם זה? כן. אז זאת אומרת שיש טעויות. זה קורה.
אבל אמרנו
הסבר
אחר,
מה
שיש טעויות,
תורה לא אנושית. לא, מה שאמרתי משהו אחר. אתה, אל תבלבל, אני דיברתי על זה שאם יש סתירות בכתוב.
סתירה זה גם טעות, לא?
זה לא אותו דבר, סתירה זה לא טעות. סתירה זה יכול להיות מכוון. הקדוש ברוך הוא ברא עולם מלא סתירות בכוונה, לא בטעות יצא. כן. טוב, איפה היינו? ובאור זה, כי ראוי שתיקרא שכחת התורה מישראל הפלאה. כן? הרי הגמרא אמרה, מה זה ויפלא השם את מכותיך? זה שכחת התורה. וזה כלשון, ויפלא, בא על מכה גדולה בתכלית, והיא מופלט. ודבר זה הוא שכחת התורה. וזה, כי הדבר והחרב והרעב והשבי, מפני שהם מכות בגוף האדם הגשמי, לא נחשב המכה כל כך. אנשים נהרגים, מתים ברעב, שבויים, זה לא... זה נכון, זה כואב, אבל זה לא... זה עדיין בטבע העולם. אבל התורה, לפי מעלתה ומדרגתה העליונה שהיא שכלית, נחשב המכה והחיסרון בה מכה מופלט. כן? איך זה יכול להיות שהעולם המופשט ייפגע? זה נקרא מכה מופלט. ועוד, כי לשון ויפלא בא על מכה תמוהה שהיא פלא. כלומר, יש שתי משמעויות אם כן ליפלא, או משון שזה משון אפליה, דבר מובדל, או שזה דבר מטמיע, וזה על דבר שיש לו מציאות גדול ונחרב ונפסד ונתבטל. ואין לך דבר שיש לו יותר מציאות כמו התורה, לכך היא מכה מופלט, כי לפי מה שנחשב מציאות התורה כך היא חשב היא פקדה. ודבר זה מבואר. ואמר, כשנכנסו לכרם שביבנה, אמרו עתידה שתשתכח תורה מישראל לגמרי, פירוש בסוף הקץ והגלות, בסוף הקץ והגלות יהיה ארוך, והשם יתברך נתרחק מישראל לגמרי בגלות הארוך, ומאחר שנתרחק מישראל לגמרי, דבר זה שכחת התורה כמו שנדבר לך למעלה, כי כאשר היה התורה עם ישראל, מיד היה השם יתברך עמהם, ולפיכך מיד אחר נתינת התורה אמר הכתוב, ויקחו לי תרומה ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, וכמו שבארנו למעלה, שהיא משל למי שיש לו בת יחידה. אל שהקדוש ברוך הוא כמו מי שיש לו בת יחידה, אז הוא רוצה לגור בבית ליד הבת שלו, אחרי החתונה. אל, כדי שיהיה לו קשר. וזה מורה כי הקשור בתורה, קשור בו יתברך והתורה עמו. ולכך גם כן, כאשר נתרחק הקדוש ברוך הוא מישראל לגמרי, כמו שיהיה בסוף הגלות, שיקח הקדוש ברוך הוא עמו התורה ותשתכח תורה מישראל, וזהו שאמרו עתידה שתשתכח התורה מישראל. זאת אומרת, האם באמת בסוף הגלות נשתכחה התורה מישראל? ייתכן. כלומר, זה קשה להעריך, אבל כי הדורות האחרונים של הגלות זה רבותינו. זה קצת לא נעים לומר שהם שכחו את התורה. גם אנחנו רואים שלא ממש שכחו. אבל היו סיבות גדולות לשכחה. כולל השואה האיומה שהייתה ועוד כמה דברים. אפשר לדבר על זה גם שזה אומר שעם ישראל ככלל שכח את התורה, שהרי רוב עם ישראל החליט לא לקיים יותר מצוות, כן? מה שקרה חילונות. כן? גם זה קשור למה שהוא מתאר כאן בסוף הגלות, ההתרחקות. ויש לך לדעת כי שכחת התורה על ידי ארבע סיבות. האחת, קוצר המשיג, והשני, עומק המושג, השלישי, קושי המזונות והפרנסה שאדם צריך שיהיה תורח בפרנסתו ואין לו פנאי לעשות בתורה, הרביעי, כובד הגלות והעול מן האומות. בבקשה.
בדיוק, הרב אמר לפי המהר"ל שהקדוש ברוך הוא עתיד להתרחק מישראל ולא הפוך.
עתיד, הקדוש ברוך
הוא
מה? לא הבנתי, שהקדוש
ברוך הוא התרחק מישראל ולא הפוך, ישראל התרחקו מהקדוש ברוך הוא, זה מה שקראת, אני אסוף עליו.
למה? אומר שהקדוש ברוך הוא התרחק מישראל פה, לא?
נכון.
נו, אז מה הבעיה?
בעיניי תפיסה יכולה להיות הפוכה קצת, שאנחנו מתרחקים מהקדוש ברוך הוא. נותן לך הקדוש, למה הקדוש ברוך הוא מתרחק מישראל?
למה הקדוש ברוך הוא מתרחק מישראל? יש לו שיקולים. למה להתרחק? כן.
מאוד
נכון. אתה...
אני אשמח לשמוע, זאת
אומרת. לא, אני רוצה להבין מה הבעיה שלך. אני מרגיש שיש פה בעיה, אבל תסביר לי מה הבעיה.
הקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה, מן הסתם הוא רצה לקחת את עם ישראל להיות לו עם.
נכון.
ואז עם ישראל, לא יודע, כנראה שעשו משהו, אנחנו, עם ישראל, עשינו משהו, והקדוש ברוך הוא מחליט להתרחק. זה לא הפוך שאנחנו בוחרים...
אני מבין, כלומר, אתה אומר ככה, הנוסחה, אני מבין ככה, החוזה ש... חתומים עליו הקדוש ברוך הוא ואנחנו, הוא חוזה שאומר אם אנחנו בסדר הוא איתנו, אם אנחנו לא בסדר הוא לא איתנו, אבל הכל תלוי בנו. עד כאן ההבנה שלך את החוזה.
כן.
בסדר, זה קוראים לזה מסגרת שכר ועונש, שזה ענף, זה ענף מאוד ספציפי של החוזה, זה אחד הסעיפים. הסעיף הוא הרבה יותר רחב. החוזה בכללו הוא שהקדוש ברוך הוא בחר בנו כעם, וחלק מאופן הפעולה שלו איתנו זה שלפעמים הוא מתרחק. עכשיו, מאחר וזה לא יפה להתרחק בלי שעשינו שום דבר רע, לכן הקדוש ברוך הוא מחכה לנו בסיבוב, מפיל עלינו תיק, כי תמיד עושים איזושהי טעות, ואז באופן רשמי יש תירוץ להתרחקות של הקדוש ברוך הוא מאיתנו. אבל מצד האמת זה מתוכנן מראש. כלומר, גם גלויות, גם התרחקויות, גם סילוק שכינה, כל זה חלק מתוכנית אלוהית כוללת. לפחות לפי המהר"ל בתחילת נצח ישראל, שההתגלות של הבורא היא בשני אופנים, בתור יש ובתור עין. בתור גלות ובתור גאולה. יש צורך בשניהם כדי לדעת מי הוא. אתה איתי? כן. לא, זה אני יודע שזה חידוש, התפיסה החדשה. יש למשל בפרשת וילך, משה רבנו אומר את זה. ואנוכי, אסתר אסתיר פניי ביום ההוא. לכאורה, הביטוי אנוכי הוא לא מובן. הרי אנוכי זה השיא של הגילוי, אנוכי השם אלוהיך. ודווקא אנוכי, אסתר אסתיר. יש התגלות דרך האסתר.
זאת אומרת, שלא משנה מה נעשה, הכיוון היה...
יפה. מה שלא נעשה, הכיוון הכללי של ההיסטוריה כתוב מראש, אבל יש לנו השפעה, האם זה יהיה נעים או לא כל כך נעים, קצר או ארוך.
זה לטובתנו.
וזה לטובתנו. בסופו של דבר זה לטובתנו, כן. אבל יש פה כוונה כוללת הרבה יותר גדולה. אור וחושך וכו'. טוב, הלאה. אז בואו נחזור פה מהם ארבע הסיבות של השכחה. אני השם לא שניתי. איך ייתכן שינוי אצלו יתברך כגון ריחוק? הרי שהריחוק הוא אצלנו והתוצאה היא כביכול ריחוק שלו. טוב, כאן השואל שואל אחרת ממך. אתה שאלת מצד שכר ועונש, החוזה הוא שכר ועונש. אבל כאן יש פה שאלה תיאולוגית, איך יכול להיות בכלל שינוי אצל הבורא, אני אומר שהוא מתרחק, סימן שיש אצלו שינוי. תשובה, יש גם מדרגה אמצעית. יש הוא, יש אנחנו, ויש באמצע. כלומר, השראת שכינתו, השפע שהוא משפיע אל העולם, זה גם הוא. מבחינה מסוימת. אז זה לא בנצח, זה בהופעה. בהופעה יכול להיות שינוי. כן? זה כמו שלמשל, הקדוש ברוך הוא, כתוב במסכת חגיגה, שיש סתירה, שמצד אחד כתוב ביום ההוא יקרא השם לבכי ולמספד, מצד שני כתוב עוז וחדווה במקומו, הסימן שאין בכי ואין מספד לפניו. אומר התלמוד, לקשיא, בבתי גווי, בבתי ברי, זה בבית החיצון וזה בבית הפנימי. מה בפנימי ומה בחיצון? מחלוקת רש"י ורבנו חננאל. אחד מסביר, בפנים הכל שמח, בחוץ יש בכי, נכון? זה מה שבחוץ בוכים, אבל באמת באמת יש שמחה. בכי בחדרים ובגנים שתיקה. המלך משחק עם המלכה. יש פה סתירה בין הפנים לבין החוץ. אבל הפירוש השני, לא זוכר אם זה רש"י או רבי יוחנן, עובר בדיוק הפוך. שבחוץ הקדוש ברוך הוא שמח, בפנים בפנים הוא בוכה. זה רש"י. מסבירים המקובלים בעל הלשם שבעצם זה, אין פה שום סתירה, יש פה שלושה חדרים, יש הפנים, יש החוץ, ויש החוץ של החוץ. אז זה כל מיני מדרגות של הופעה. טוב, אז איפה היית? אז יש ארבע סיבות, אם כן, לשכחה. האחת, קוצר המשיג. מה זה קוצר המשיג? שאנחנו טיפשים. כלומר, קשה לנו להבין, לנו שכל גדול להבין דבר השם. והשני, עומק המושג, שהדברים הם מצד עצמם עמוקים. כלומר, גם אם יש לנו סופר שכל, אנחנו אינטליגנטים בריבוע, בכל זאת, הדבר הוא עמוק מצד עצמו. וזה לגבי הלומד. עכשיו, יש עוד שתי סיבות שהם מצד התנאים, התנאים החיצוניים.
מה? קוצר המשיג ועומק המושג.
לא, קוצר המשיג ועומק המושג זה שני דברים שונים. כי לפעמים אני, למשל, קוצר המשיג, הכוונה של האדם חסר שכל אפילו מצד מה שראוי לאדם. כלומר, הוא יותר טיפש מאדם, או יותר טיפש מעצמו. בואו, זה נקרא קוצר המשיג. אבל יש מי שאין לו קוצר המשיג, הוא אדם מאוד מאוד חכם. הוא בכל מלוא השליטה בכוחות החשיבה שלו. ויחד עם זה, הדבר עמוק מדי, כן? עומק המושג, הדבר שיש להשיג. עכשיו יש עוד שני דברים שהם שייכים לתנאים החיצוניים. האחד, קושי המזונות והפרנסה שאדם צריך שיתעורר פרנסתו ואין לו פנאי לעסוק בתורה. שזה דבר שאיננו תלוי במציאות ההיסטורית, אלא מצד הקושי שבריאת האדם. הרביעי, זה כבר תלוי בהיסטוריה, כובד הגלות והעול מן האומות. כן, זה מאוד לא קל ללמוד תורה כשכל רגע אתה עלול להיפגש עם קבוצה של קוזאקים.
יש בפרקי אבות כתוב שמרבים את המעשים שהתורה, דברי תורה לשמור, אם מרבים את
הדברי... אני לא הבנתי כלום, תחזור עכשיו.
בפרקי אבות יש אמירה שמרבים את הדברי תורה וממעט את המעשים שנשקפים את הדברי תורה שתקים.
והפך, אם מרבים
את המעשים,
מרבים את המעשים, כן,
שמתורה, שתורה נשמרה.
אתה אומר, מי שמחוכמתו מרובה ממעשיו וכו', כן?
כן.
כן, נו, אז מה?
פה עושים פרנסה.
לא, המעשים שדובר עליהם במסכת אבות, זה כוונה מעשים של מצוות. מצוות ומעשים טובים, לא פרנסה. לא על זה מדובר.
פרנסה זה גם מצוות, כן.
לא, זה, אבל לא על זה מדובר. לא על זה מדובר במסכת אבות, לא על הפרנסה.
צדקה,
זה לא צדקה, פה זה פרנסה. זה שאדם צריך בעצמו...
מצווה.
מה?
מצווה גבוהה.
מה, פרנסה?
צדקה.
צדקה, אבל לא כתוב על צדקה. אבל לא כתוב צדקה פה.
לא, אבל אומרים שלתת פרנסה למישהו זה צדקה.
אבל לא מדובר לתת פרנסה. פה, מה שהוא מדבר עליו זה לא לתת פרנסה למישהו.
עכשיו פה, אם תן לו פרנסה למישהו, אתה גורם לו לסקוף את התורה, שזה כאילו...
אבל זה לא מה שהוא כותב.
לא, אבל זה התוצאה...
לא, זה לא אותו דבר. פה הוא כותב על זה שאדם צריך לדאוג לפרנסה של עצמו. לא מדובר על צדקה. מדובר שהאדם יש לו קושי כי הוא צריך להשיג פרנסה. אין לו מה לאכול. על זה, מה זה, זה מה שנאמר כאן, וזה מפריע לי ללמוד תורה. זה שהוא דואג וכי יש לו פרנסה, זה מפריע לו ללמוד תורה, זה מה שהוא אומר. אני לא אמרתי שזה יותר טוב או פחות טוב, אני אומר זאת עובדה. הטרדה, הדאגה, גורם שהוא לא יכול ללמוד תורה. הוא לא אמר שזה לא טוב להתפרנס. אבל הוא מסביר, מה הם הגורמים שמונעים מן האדם לדעת את התורה? אז אחד הגורמים זה שהוא צריך לעסוק בפרנסתו. מה כל כך מסובך בזה? הוא רוצה מאוד ללמוד, אבל עכשיו הוא צריך למכור עגבניות. אז אין לו זמן. הלאה, כן.
בפסקה הראשונה זה נראה שהשכחה של התורה זה מהצד
שמשוטטים
ומחפשים אותה, ולא
מוצאים
במה.
בגלל ששכחו, אז
היא
שוטטו ולא ימצאו. והדוגמאות
שהוא
עכשיו מביא, זה הפוך, אף אחד לא משוטט. אומר
כל מיני סיבות,
ואתה
אמרת כמו עם החילונים.
נכון.
שלא משוטטים לחפש,
שכחה מסובכת. נכון, נכון. לא, מה ש... כי השוטטות היא באה אחרי השכחה. כלומר, אם הנביא אומר, ישוטטו... לבקש את דבר השם ולא ימצא, הוא סימן שבינתיים שכחו. זה הכוון, זה שני שלבים. טוב. אז וכנגד ארבע אלו סיבות. אמר, לעתיד כאשר יהיה הגלות ארוך וקושי הגלות מוסיף תמיד, לכן תשתכח תורה מישראל. זה כנגד הסיבה הרביעית. וכנגד קוצר המשיג, שזה הסיבה הראשונה. זכר שתיטול אישה. למה דווקא אישה? כי האישה דעתה קצרה. וכך יהיה האדם דעתו קצרה להשיג. כלומר, אם האישה שאלה שאלה והם לא יודעים לענות, סימן שגם הדעה שלהם כדעת אישה. וכנגד עומק המושג, שזה הסיבה השנייה. זכר תרומה, שהוא מדין טהרות, שידוע כי סדר טהרות יש בו עומק יותר. בפרט תרומה, ששיעור שלה 1 מ-50, מורה על עומק המושג. וזה ידוע לחכימין. וכנגד כובד הפרנסה, שזה הסיבה השלישית, אמר שתיטול כיכר לחם, שבשביל קושי המזונות תיטול כיכר לחם ותחזיר אותו בכל בתי כנסיות ומדרשות. כן, הרי למה? אם סך הכל יש לה ספק שתזרוק את הלחם הזה ותקנה לחם אחר. אבל אין מה לקנות. יש קושי הפרנסה. כי קשה לטמא אותו מפני כובד הפרנסה. אין, לכן, הרבנים היו יכולים לטמא, וזהו, היו פותרים את עצמם, מפני הספק. לא, אנחנו רוצים לעשות הכל כדי להציל את הכיכר, כי אין מה לאכול. לכך זכר ארבע דברים אלו בפרט. ומה שאמר רבי שמעון, חס ושלום, שתשתכח תורה מישראל. רצה לומר, כי אי אפשר שתשתכח תורה מישראל. כי התורה היא כמו הצורה לישראל, ואי אפשר שתתבטל צורתן. לכך מספר בני ישראל, כמו מספר המצוות, שהם תרי"ג מצוות. תרי"ג מצוות, ועוד 10 שהם 10 הדיברות, סך הכל תרי"ג. ו10 הדיברות, בו נכללו כל תרי"ג מצוות. ו10 הם כמו אחד במספר קטן, עד שהתורה היא אחד לגמרי. כמו שהתחלת 10 הדיברות באלף, לומר שהתורה היא אחת. כי התורה היא הברית בין השם יתברך, שהוא ציווה עליהם, ובין ישראל שקיבלו המצוות. ו10 הדיברות שקוראים כל התורה, יש להם ייחוס השם יתברך שהוא אחד, כמו שנאמר כל 10 הדיברות בדיבור אחד. היא כבר התבהר למעלה, כי כל ברית הוא בין שני דברים. האחד קורא את הברית והאחד המקבל, והברית שהוא התורה מצד אחד קרוב אל קורא את הברית ומצד אחד קרוב אל מקבל הברית. כבר 10 הדיברות שנאמרו מפי השם יתברך קרוב אל קורא את הברית הוא השם יתברך, ובכל 10 הדיברות כל התורה כולה, ו10 הדיברות הם כמו אחד, כלומר שהתורה היא אחת, כמו שהשם יתברך הוא אשר קורא את הברית ותרג מצוות קוראים אל מקבל הברית, ומפני שקרובים עליהם הם צורתם, לכך עולים מלוא המצוות שהם תרג כמספר בני ישראל. בני ישראל כמה הם? תרג? 600,000 ו-3,550. אז 603 זה תרג. הוא סופר את האלפים. כן? ובכל מצוות הפרטים האלו יש בהם הכלל שהם 10 הדיברות, כמו שהפרט בתוך הכלל, כך הכלל הוא בפרט שהמצוות הם תרג, שהוא מספר בני ישראל, והכלל הוא 10 הדיברות, כי 10 הדיברות מייחסים אל השם יתברך הנותן הברית שהוא אחד. ותרג מצוות פרטיים הם כנגד ישראל שקיבלו המצוות. לכך התורה היא צורת ישראל, ולא תשתכח מישראל, וזה שאמר רבי שמעון בן יוחאי, חס ושלום, שתשתכח תורה מישראל. אלא שלא תימצא הלכה ברורה במקום אחד. רצה לומר כי בוודאי כך הוא, כי התורה היא צורת ישראל, וכפי מה שם ישראל בעצמם, כך התורה. וכאשר גזר השם יתברך גלות על ישראל ומפוזרים ומפורדים בכל העולם, כך לא תימצא התורה, רק מפוזר ומפורד, למשל לספרדים, אשכנזים, תימנים וכדומה, ולא תימצא הלכה ברורה במקום אחד, כמו שם ישראל. ומביא הכתוב, ישוטטו לבקש, טוב, זה כבר נראה בפעם הבאה. שלום.